אז נדבר על נושא שקשור לספירת העומר, אבל נצא מתוך הקשר המיוחד שיש בין ספירת העומר למושג התפילה בכלל. ונראה פה דבר מעניין. ידוע שישנו סידור שכתב וחיבר אדמו"ר הזקן. כידוע, אדמו"ר הזקן חיבר נוסח תפילה. אדמו"ר הזקן בעצמו, כאשר הוא מנה את הזכויות שלו, לא הוא, אלא יותר נכון החסידים הראשונים מנו 10 זכויות שייחסו לאדמו"ר הזקן, אז אחד מהזכויות שייחסו לאדמו"ר הזקן זה שהוא חיבר נוסח של תפילה. הסידור הופיע במהדורות שונות ובצורות שונות. בזמן שאדמו"ר הזקן, בחייו של אדמו"ר הזקן, הודפס סידור תפילה כפי שאדמו"ר הזקן כתב אותו בנוסח התפילה, ללא שום תוספות, ללא שום כוונות ועניינים. הנוסח התפילה שאדמו"ר הזקן יסד הוא כפי שהוא הופיע והודפס בחייו של אדמו"ר הזקן, זה הנוסח המקורי. הנוסח, הסידור עצמו, איך שהוא היה נראה והודפס בחיי אדמו"ר הזקן, נראה עוד מעט איך הוא היה נראה. לאחר מכן, בתקופת האדמו"ר האמצעי, הודפס הסידור פעם ראשונה, עם מי שמכיר את הספר הזה שנקרא סדר תפילות מכל השנה, עם פירוש המילות על פי דברי אלוקים חיים. זה סידור שהוא לא, הוא לא על פי קבלה, סידור שיש בו הרבה מאמרי חסידות על התפילה. כמו שאתם יכולים לראות, בהרבה מאוד דפים, הרבה מאוד דפים, למשל, פתחתי פה, למשל, איך נראה אשרי יושבי ביתך, יש לנו לפעמים שתי שורות ומסביב ביורים, שורה ומסביב ביורים. אפשר להשיג את זה בהוצאת ספרים של כאן. עכשיו, המאמרים הללו זה מאמרים של האדמו"ר הזקן. כן. זה הספיס את זה אדמו"ר האמצעי, את הספר הזה, והכניס בפנים מאמרים של אדמו"ר הזקן. אילו מאמרים שאדמו"ר הזקן היה אומר כל שבת ביחידות לבנים שלו ולעוד כמה יחידי סגולה שהיו נכנסים, אליהם היה כל שבת אומר מאמרים על סדר התפילה. המאמרים הללו נכתבו, כמה ידוע, אדמו"ר הזה אמצעי הוא הרי אחד מהבנים של אדמו"ר הזקן, הוא היה נוכח בבית אמירת אותם מאמרים. המאמרים הללו נכתבו והודפסו בזמנו של אדמו"ר האמצעי בתוך התפילה. יש הרבה מאמרים שהם באים לפני קטעי התפילה, ולאחר מכן יש קטעים של תפילה שאין עליהם בכלל הסברים, ויש בהמשך קטעי תפילה שיש, כמו שאתם רואים, לפעמים ממש שורה אחת וכל כך הרבה ביורים על התפילה. שעל זה, על הסידור הזה, יש לו גם את הסיפור הידוע, על שכבר סיפרו את זה כאן בהזדמנויות שונות ולמדו מזה כמה וכמה הוראות, שעל אותה היו חסידים בתקופתו של אדמו"ר האמצעי או בתקופת הרבי הצמח צדק, שחיפשו להשיג את הסידור הזה, וזה היה אז עיקר המציאות, לא כל כך התפיסו את זה הרבה ולא מצאו הרבה. חסידים הסתובבו לחפש ובאו לאיזה מקום, אמרו להם שבבית פלוני יש אישה מבוגרת, אישה זקנה, ואצלה בבית יש כזה סידור. אז באו אליה אותם מספר חסידים לבקש ממנה שהיא תיתן להם את הסידור. הם מוכנים לתת לה במקום זה סידור חדש, טוב, גדול. מה היא צריכה את הסידור עם ההסברים? הרי היא לא מבינה מה כתוב שם. שתיקח סידור בלי ההסברים, לפחות הם רוצים ללמוד את המאמרים. היא בשום פנים לאופן לא הסכימה לוותר על הסידור, והסבירה להם שזה הסידור הכי חסכוני להרבה שנים. למה? כי ברבות שאתם מדפדפים את הדפים, הרי הדפים נקראים. פה עד שהסידור נקרא לוקח הרבה שנים, אפשר לדפדף ולדפדף, עד שמגיעים לסידור לוקח זמן. בסידור רגיל אז יש סיכוי שמאוד מהר הסידור יתבלה, לא רצה להיפרד מהסידור הזה. זה הסידור המיוחד עם המאמרים של אדמו"ר האמצעי. עכשיו, עם המאמרים של אדמו"ר הזקן, של אדמו"ר האמצעי הוא זה שפרסם ו... זה מאמרים של אדמו"ר הזקן, של אדמו"ר האמצעי, הוא בזמנו הודפס הסידור הזה. עכשיו,
הוא סידר אותו?
מה? מאמרי מקומות למה? זה מאמרי מקומות לאן?
מאמרים עצמם, יש
כולם? לא, מאמרים זה מאמרים
שלהם. מה, אם זה ליקודי תורה?
לא, זה מאמרים שהוא אמר במיוחד, ביחידות, לבניו, ולחידי סגולה על התפילה, זה אוסף של קבוצת מאמרים מיוחדת על התפילה, כן, במאמרים חלקם קשים, חלקם קלים, על כל סדר התפילה יש מאמרים על קריאת שמע, על ברכת המזון, על שחרית לשבת, על חג המצות, על כל הדברים.
תן לנו דוגמה.
לא את זה מה שאני רוצה להגיד היום, יש סדר מה שאני רוצה להגיד, אז אני אדבר. עכשיו בתפילה הזו אנחנו רואים, בסידור הזה אנחנו רואים דבר מעניין, לאו דווקא בסידור הזה, הבאתי רק את הסידור הזה כדוגמה. אחר מכן הודפס המהדורה הבאה של הסידור, זה נקרא סידור תורה אור. מה זה סידור תורה אור? זה שוב סידור שהוא נוסח, אותו נוסח של אדמו"ר הזקן, רק הצורת העימוד של הדפים לא נראית כמו הסידור שאתם מכירים, תהילת השם. זה סידור שהודפס לראשונה בזמנו של האדמו"ר הרש"ב, כמדומני. זה הסידור שמה מיוחד בסידור הזה? התפילה עצמה זה בדיוק כמו שהסידור היה נראה בזמן אדמו"ר הזקן, בלי המאמרים, אלא נוסח התפילה. הסידור הזה יש לו שני חלקים. חלק א' מסתיים, ולאחר שמסתיים חלק א', יש ממש שער חדש, כמו שיש שער לספר חדש שמתחיל. רואים, מסתיים חלק א' של הסידור, מתחיל סידור תורה אור ושער הכולל חלק שני. מה ההבדל בין חלק ראשון לחלק שני? בחלק ראשון נמצא כל קטעי התפילה כפי שזה היה נראה הסידור בזמן אדמו"ר הזקן. כל הסידורים שאדמו"ר הזקן כתב והתפרסם בין החסידים, זה היה הסידור, כך הוא היה גודלו, כך הוא היה נראה. חלק שני, בחלק שני יש את, בכותרת כתוב, הוא כולל כל העניינים שלא היו בסידורים הראשונים שנתפסו בחיי המחבר, רק אחר כך נתפשט המנהג להכניסם בסידורים. מה יש בחלק השני? את הסליחות, אנחנו מכירים את זה, נמצא אצלנו, ואת הקריאות, קריאה בתורה, את ההפטרות, את המשניות, כל זה יש בחלק...
סידור של הרבי עד היום, איך הוא היה נראה?
זה מיד אני אגיד את המשפט הבא. זה החלק שיש בו בחלק השני. הסידור שהרבי היה מתפלל בו, ביום יום זה היה סידור תורה אור. סידור כזה. זה היה סידור שככה שהרב היה מתפלל לו בסידור הזה. סידור הזה תורה אור, כמו שאמרנו קודם, יש לו את אותם שני חלקים כמו קודם. מה המעניין בסידור הזה? יש הרבה דברים שלא חוזרים על עצמם פעמיים. לדוגמה, תפילת ערבית מתחיל, כמו שאנחנו מכירים בסידור, שתי ברכות לפני קריאת שמע, קריאת שמע, שתי ברכות אחרי, 18 אין פה. 18 אתה צריך את דבדף לשחרית.
גם
מנחה, אין פה מנחה. יש, אין, תפילת עמידה לא מופיע פעמיים, תפילת מנחה לא מופיע פה. כי תפילת מנחה אתה יכול לראות אשרי פה ושמונה עשרה פה. זה הסידור הזה, מי שראה וזכה ושאר לראות את זה גם בוידאו, שהרבי היה מתפלל, אז רואים פשוט מדפדף, שהרבי היה נכנס לכל התוועדות בכל מקום, הרבי עם הסידור, זה הסידור הזה, לא עם העטיפה הזו כפי שהיא נראית, אבל זה סידור תורה הוא. מה הנושא שאני רוצה לדבר, מה פתאום עכשיו אני מדבר איתכם על הסידורים? בסידור שאדמו"ר הזקן קבע והודפס בזמנו, כפי שאמרנו זה חלק ראשון של הסידור הזה, או הסידור הזה כפי שהוא כולו, במה מסתיים הסידור? מה הדבר האחרון שהוא כתב בסידור? הדבר האחרון זה ספירת העומר. זה הדבר האחרון, זה הסוף. אחרי, כאן יש לכם אחרי ההגדה של פסח, סדר ספירת העומר, לאחר מכן באים מאמרים על ל"ג בעומר, ובזה מסתיים הסידור. פה, גם כן, הדבר האחרון, ספירת העומר, ובזה מסתיים הסידור. אז הרבי פעם נתן, באחד ההתוודיות, הסבר ארוך על המושג של ספירת העומר, והסביר למה האדמו"ר הזקן בחר להכניס את ספירת העומר האחרון, הסוף. למה זה הסוף של הסידור? היום בסידורים הכי חדשים שמדפיסים, מכניסים לנו לספירת העומר בתוך מידת החרבית בכלל, שלא נצטרך לדפדף לא לפה ולא לשם, כן? אבל הסידור, כפי שאדמו"ר הזקן רצה שהוא ייראה, כפי שהוא סידר אותו בצורה מכוונת, שזה יסתיים עם ספירת העומר. והרבי מסביר את העניין על יסוד הדברים שהכל הולך אחר החיתום. אם הוא סגר את הסידור עם ספירת העומר, פירושו שכל נושא התפילה, סידור הרי זה סידור תפילה, כל עניינו של התפילה נמצא ובא לידי ביטוי גם בנושא של ספירת העומר. אז אם כך אנחנו נתעכב היום ללמוד קצת על המושג של ספירת העומר, בהקשר הזה, בצדדים הדומים והשווים בין ספירת העומר לתפילה. מה הקשר בין שניהם? ומזה נבין למה אדמו"ר הזקן סיים את הסידור עם ספירת העומר. למרות שאם מישהו יוצא לפתור את השאלה בקלות, יגיד מה אתה צריך לחפש הסברים ועניינים עמוקים, אתה יכול להסביר את זה לכאורה בצורה מאוד מאוד פשוטה, ולא להתעמק כל כך. אפשר להסביר בצורה מאוד פשוטה למה ספירת העומר בסוף, מכיוון שיש כלל תדיר קודם לשאינו תדיר. כשאתה בא להכניס סדרה של דברים, אז תמיד לוקחים את הדברים שהם תדירים ורגילים, והדברים שהם לא רגילים שמים בסוף. אז אם נראה את סדר התפילה של אדמו"ר הזקן בכלל, נראה לכאורה שזה עובד לפי הכלל הזה. למה? הוא מתחיל עם תפילת שחרית, שזה יום יום, עובר, מה? יש, ודאי, קורבנות וכל מה שקשור לתפילת שחרית. לאחר תפילת שחרית עוברים לתפילת שבת, אחרי תפילת שבת עוברים פה לתפילת, יש שם הקידוש לבנה, שזה פעם בחודש. יש לך את הנושא של אחרי שמסיימים את התפילה יש ברכת המזון. אחרי ברכת המזון הוא מביא את הדברים שצמודים לברכת המזון בדרך כלל, שזה ברכת ירוסים ונישואים ושבע ברכות שאומרים בדרך כלל אחרי ברכת המזון. איך מסתיים היום? עם קריאת שמע של המיטה. וזה מסתיים הסדר של הדברים התדירים. אחר קריאת שמע יש תיקון חצות, מי שרגיל להגיד תיקון חצות יש לו גם כן את תיקון חצות. לאחר מכן שהוא סיים את כל הנושאים התדירים, מתחיל את הדברים הלא תדירים. מה הם הדברים הלא תדירים? אז ראשון בהם זה ראש חודש, יש לזה לא כל יום, 11 פעמים בשנה אומרים הלל, או שנה מעוברת 12 פעמים בשנה, אז זה ראש חודש. לאחר ראש חודש הוא עובר, לפי סדר השנה, הוא עובר לחגים, יש לנו פה את ראש השנה, יום כיפור, פסח, ו... מסתיים עם ספירת העומר. אז זה עובר לכאורה לפי איזה סדר מסוים. אז מה השאלה? הסידור מסודר דווקא די די הגיוני.
הספירת העומר זה 50 פעם, 49.
זה תקופה בשנה, זה לא שאומרים את זה.
אבל גם זה לא בדיוק ככה, כי גם קידוש הלבנה הוא נמצא באמצע שם, והוא לא קדוש
תדיר. קידוש הלבנה נמצא כתפילה, ואתם תשאל בעצם למה קידוש הלבנה לא נמצא ליד ראש חודש, יעלה ויבוא שם. בכל אופן, אבל אין ספק שאי אפשר לפתור את זה ככה עם תשובה פשוטה. בוא נחפש איזה היגיון כללי. כי אדמו"ר הזקן, כשהוא יסד את הסידור, כפי שכתוב בהקדמות, בפתח דבר, יש ביטוי שכתוב שהסידור של אדמו"ר הזקן הוא מבוסס, מה?
הוא מבוסס על הארי?
קודם כל ודאי, הסידור הוא על פי נוסח הארי. זה כוודאי, אדמו"ר הזקן כתב על פי נוסח הארי. ולא סתם זה על פי נוסח הארי, אלא יש כאן, נקרא אולי 2-3 קטעים, כתוב ככה. כבוד קדושת אדמו"ר הזקן בירר וליבן הנוסח של התפילה על פי כוונה רצויה להארי ז"ל. ועוד זאת דרש במשפט המילות להעמיד על פי דקדוק אמת. כמו שידוע, מסופר בפי חסידים בשם הצמח צדק, אשר רבינו הזקן כשתיקן לסידור היו לפניו 60 סידורים מנוסחאות שונות, ומכולם בירר וליבן את הנוסחה שבסידור שלו. רבינו הזקן לא הביא בסידור רק מה שמקובל על פי כתבי האריזל ומתאימות עם מה שלמדו מהפוסקים מהגמרא, והכריעו כן להלכה. זאת אומרת, הסידור שלו מתאים על פי הקבלה, על פי הפשט, על פי ההלכה, על פי כל הכללים. למה הוא סידר סידור? כי הוא רצה לקבוע סידור מדויק ומדוקדק, שיהיה מצד אחד לא יותר מהאריזל, אלא זה בדיוק מדבר על ההבדלים. סידור האריזל הוא סידור שאם תיקחו ליד את סידור האריזל, אז אתם תראו שיש בו הרבה כוונות והרבה עניינים שהם לא שווים לכל נפש. לא כל אדם יכול לקחת סידור האריזל ולהרגיש שהוא שוחה בסידור, זה לא מדבר לכל אחד. אז אדמו"ר הזקן לא הכניס בסידור כוונות וסודות וייחודים ועניינים. הוא הכניס בסידור, הוא קרא לסידור הזה סידור השווה לכל נפש, כל אחד. אבל ביחד עם זה, ביחד עם זה ששווה לכל נפש, והדברים שכתובים פה, התפילה יכולה לרוץ באופן סדיר לכל נפש. ביחד עם זה, הסידור וענייניו חייבים להיות מכוונים על פי הסוד ועל פי הפשט ועל פי ההלכה ועל פי כל הכללים. יש כאן שילוב מעניין שנראה דבר כל כך פשוט, וביחד עם זה הוא כל כך עמוק ומדויק.
בלי להיות מקובל, זה פועל את הפעולות שזה...
בלי, כן, אם אתה מתפלל את הסידור כפי שהוא, כמובן. עכשיו נשאלת השאלה, אם כך, אם הסידור כל כך מדויק וכל כך מכוון, אז מה באמת הסיבה שהסידור שלו מסתיים עם ספירת העומר? כשניקח את הסידור של האריזל, לא מסתיים עם ספירת העומר. סידור האריזל מסתיים עם שמחת תורה. שמיני עצרת זה שמחת תורה, וזה מסתיים סידור האריזה. אדמו"ר הזקן שהיה לפניו את סידור הארי, ואת כל ה-60 נוסחאות, ובוודאי שמה לכתוב ראשון, מה לכתוב אחרון, זה בהחלט מאוד משמעותי. אם אדם פשוט מכוון איך לפתוח, איך לסגור, ובוודאי שאדמו"ר הזקן בסידור שלו כיוון את הדברים, אז בעצם השאלה היא, מסתובב סביב אותו נקודה, מה מיוחד בספירת העומר, שלכן הוא סיים את הסידור דווקא עם העניין הזה של ספירת העומר. אז הרב מסביר בעניין הזה נקודה מעניינת. אני לא מכנס לכל העריכות בשיחה, אבל נראה לפחות כמה נקודות די מובנות. מה רבי כך? תפילה בכלל היא מצווה שהיא מאוד מיוחדת ביחס לכל המצוות. מה מיוחד בה? כל שאר המצוות, יש מצוות שמקיימים אותן במעשה. הנחת תפילין, קביעת מזוזה, לבישת ציצית, כן? יש מצוות שמקיימים בדיבור. קריאת שמע, ברכת המזון, סיפור יציאת מצרים. תפילה זה דבר מעניין. עכשיו, בכל המצוות, ברגע שקיימת את המצווה במעשה, זה המצווה. תפילה, מצד אחד אתה חייב לקיים אותה בדיבור, אתה צריך פשוט להוציא בפה את התפילה, וביחד עם זה, זו תפילה, זו מצווה, שכל עניינה זה עם הלב. איזו היא עבודה שבלב זו תפילה. כמו שהרמב״ם אומר את לשונו, הוא מגדיר מה ההגדרה של תפילה, שהיא אדם מתחנן ומתפלל. תפילה זה תחנונים. אז יש מצוות אחרות שהן מצוות של לב. למשל, יש מצוות אחרות שהן מצוות של לב, כמו למשל מצוות אהבת השם, מצוות יראת השם. זה מצווה של לב. יש מצוות שהן רק לב, יש מצוות שהן רק מעשה, יש מצוות שהן רק דיבור. מה קורה עם תפילה? יש כאן שילוב. זה עניין שחייב לבוא לידי ביטוי בפה, וביחד עם זה, זו מצווה שחייב להיות בה משולב כוונה ורגש ופנימיות. ואם אדם מתפלל רק עם הפה, אומר את המילים ולא חושב על שום דבר שהוא אומר, זה לא תפילה. זה לא שהוא קיים את התפילה, רק יש לו בעיה שחסר בזה כוונה. זה בכלל לא תפילה. ככה נפסק להלכה בשולחן ערוך. אדם מתחיל תפילת 18, אמר את הברכה הראשונה, השנייה והשלישית, ופתאום תופס את עצמו שהוא אמר מילים, הוא אפילו לא יודע מה הוא אמר. הוא לא חשב על שום דבר מה שהוא אמר, צריך לחזור עוד הפעם מההתחלה. הוא לא יתפלל בכלל. ואם אדם יעמוד ויחשוב עם הלב ולא יגיד את המילים, אז הוא גם לא יתפלל. אז רואים פה דבר מעניין. הלכה ככה, צריך לעזור לך. שלושת הראשונות. בסדר, זה עיקר התפילה. זה עיקר המשמעותי בתפילה, זה שלושת הראשונות. אז יוצא... אז שם זה משהו אחר. אם הוא לא כיוון... אם הוא לא חשב על מה הוא אומר, לא מדבר על כוונות הארי, ולא על סודות התורה, ולא על גימטריות וייחודים, אלא פשוט לחשוב על המילים שהוא אומר. אם הוא לא כיוון בשלושת האלה הראשונות, תפילתו אינה תפילה. אם כך, מה אנחנו רואים פה בתפילה? רואים פה דבר מעניין, שיש בזה חיבור של דבר שהוא דיבור בפה, אבל חייב לבוא ביחד איתו גם כוונה ועבודה בלב. יש הרבה, כדי לחדד את הדברים, יש הרבה מצוות שאומרים בהם שמצווה בלא כוונה אז חסר במצווה, כן? אז יש עוד מצוות שחשוב לכוון, אבל זה לא דומה לתפילה. ניתן דוגמה. למשל, כתוב ברכת המזון, כשאדם מברך, הוא צריך להבין מה הוא אומר. ואם הוא לא מבין מה הוא אומר, אז הוא לא בירך ברכת המזון. הוא צריך לברך עוד הפעם. רק מה? למה? כי כתוב מצווה בלא כוונה לגבי ברכת המזון. נכון, כתוב שבספרי הלכה כתוב שברכת המזון בחומרתו דומה כמו 18. בברכת המזון אתה צריך להגיד את המילים ולא להתעסק עם 101 דברים, כמו שאתה עומד באמצע 18 עכשיו. עד כדי כך. ברכת המזון. ביחד עם זה, זה לא ממש דומה. למה? כי כתוב בשולחן ערוך, שאם אדם בירר ברכת המזון בלשון הקודש, אז יש אומרים, ככה מופיע בשולחן ערוך, שאם הוא לא חשב על מה הוא אומר, אבל לפחות הוא אמר את זה בלשון הקודש, או לפחות שמע מבן אדם שבירך בלשון הקודש, אז פעל את העניין. אבל אם הוא יברך בצרפתית או באנגלית או בכל שפה אחרת, אז אם הוא הבין מה שהוא קרא, אז בסדר, אם הוא לא הבין מילה, לא בסדר. רואים, אבל בתפילה אין הלכה כזו. בתפילה דמו זה כן, בשולחן ערוך שלו לא כותב, שאם התפללת לפחות בלשון הקודש, אז בסדר, תמשיך הלאה, העיקר שאמרת את המילים. לא, בתפילה, הכוונה שצריכה להיות ביחד עם התפילה, היא קריטית לכל העניין. אחרת, בעצם לא התפללת. רואים, בעצם נסכם מה אמרנו, ההגדרה של תפילה, מהי ההגדרה של תפילה? שילוב של אמירה עם כוונה. איפה רואים עוד דבר אחד שדומה לזה, לתפילה, והוא הדבר היחיד שדומה לתפילה ברעיון הזה? לספירת העומר. ספירת העומר כתוב בהלכת הלשון, מותר לספור בכל לשון שמבין. אתה יכול לספור ספירת העומר בכל שפה, אין בעיה.
גם מהונגרית.
אבל אם אינו מבין הלשון שסיפר בו, אם אתה לא מבין את השפה שאתה ספרת, אפילו ספר בלשון הקודש, אם אינו מבינו, לא יצא. דכיוון שאינו יודע המניין, אין זו ספירה כלל. מה אם כך אומר אדמו"ר הזקן בשולחן ערוך שלו? ספירת העומר זה כמו 18. זה לא כמו ברכת המזון או כמו מצוות אחרות שחשוב לכוון, ואם לא כיוונת לא קרה כלום. אומרים לך, לא, לא הבנת מה אתה סופר, לא ספרת. אמרתי את המילים, אמרתי היום 17 יום, שאמר הכל. אתה לא יודע מה אמרת, לא אמרת כלום. אתה חייב להבין מה אתה אומר, גם להגיד את זה בפה. יוצא עם כך שמהי מכל הסידור, איזה דבר בסידור, הוא הכי מתאים לסיים איתו את הסידור, ולומר הכל הולך אחר החיתום, והוא בעצם יגלה לנו, מה זה תפילה בכלל? זה ספירת העומר. אז זה שאדמו"ר הזקן הכניס את ספירת העומר האחרון, ובזה לחתום את התפילה, כי זה בעצם המראה של ספירת העומר.
זה מובא במאמרים שהוא כותב על...
לא, זה מובא במאמרים של הנכד שלו, הרבי, שזה מה שהוא...
הוא מסביר את העניין,
למה אדמו"ר הזקן הכניס את זה אחרון?
מה?
הרבי הסביר, הקדמתי ואמרתי שהרבי הסביר פעם בהתוועדות, למה אדמו"ר הזקן שם את ספירת העומר בסוף? רבי הסביר כאן כמה נקודות. נקודה הראשונה שדיברנו כרגע, מצד מהות התפילה ומצד מהות הספירה, הם שני הדברים היחידים שאתה יכול להראות בכל הסידור. יש בסידור ברכת המזון, ויש בסידור עוד דברים נוספים, אבל מכל הסידור, מכל התפילות שיש בסידור, המשמעות הפנימית של תפילה והמעשית של תפילה, מה מבטא אותה מכל הדברים שיש בסידור? ספירת העומר. כי בשניהם יש את אותו נקודה. זאת אומרת, אני רוצה להגדיר מהי תפילה, אמירה עם כוונה, עם לב. מהי ספירה, אמירה עם מודעות מה אתה סופר. בשניהם, אם היה חסר לך את אחד משניהם, מהמודעות או מהתפילה, לא אמרת כלום.
איזה כוונה צריכה להיות? בוא נשמע.
באיפה בספירת העומר? כשאתה אומר את הברכה, אתה צריך לכוון.
את הברכה או את ה...
כשאתה מברך על ספירת העומר, אתה צריך לכוון, כתוב בסידור, מעל...
אני מדבר על הברכה, בסדר, אבל הספירה עצמה, מה זה כבר...
שאלת שאלה, אז אני עונה לך תשובה. אדמו"ר הזקן כתב בתפיל, מתחת לברכה הוא כותב, יכוון, מה הוא צריך לכוון? יש כאן כמה דברים שצריך לכוון. לספירה של אותו הלילה. דבר ראשון, תדע מה אני סופר היום. אני אומר ברכה, מה היום לעומר? ולתיבה אחת של אנה בכוח, וכל... כן. כשאתה מברך, מה אני מברך? אני מברך עכשיו על ספירת העומר, מה אני הולך לך?
אני יודע את זה היום.
מי שקורא מה שכתוב בסידור, ואני עכשיו מכיר לך, אז מי מחר תדע?
זה כן.
בכל סידור תהילת השם זה גם כתוב. כל סידור זה כתוב. מי יודע? עכשיו אתה יודע. אז יכוון לצפירה של אותו הלילה, ולתיבה אחת של אנה בכוח, יש בכל יום, יש מילה אחת מאנה בכוח, אם תשימו לב, יש את... כל יום למילה של אותו יום.
אני מכוון לי אנה בראש.
כן, חושב את המילה אנה, אם זה ביום הראשון, אם זה בכוח, זה ביום השני, וכן הלאה. ואחר כך, ותיבה אחת של מזמור, אלוקים יחננו, יש מכל יום מילה אחת, פעם זה יחננו, ואחר כך זה יבורכנו, וכולי, כמו שהספירה של היום היה במילה אלוקים, היום היה המילה גיבור מאנה בכוח, המילה אלוקים מהמזמור, מהמזמור אלוקים יחננו, ויש כל יום אות אחת מפסוק ישמחו. היום האות אחת היה אות מם. אז כל יום זה מה שצריך לכוון. החלק הכי קריטי בכוונה זה הספירה של היום. כל מה שאמרנו, הדברים הנוספים, את האנה בכוח, או את הנצח, או את המזמור, או את האות, על המידה הוא לא מזכיר שצריך לכוון פה, אלא את המידה הוא אומר, זה צריך להגיד ולדעת בהמשך, בריבונו של עולם. מה? תפארת שבתפארת, כן. יודוך, סליחה, יודוך, דורשי וחף, כן. כל יום יש אות.
נו, מה זה האות?
חף. מה?
ישמחו ורננו.
אות מהפסוק של ישמחו ורננו לאומים. תיקח את כל הפסוק, ישמחו, ביום הראשון זה י', ביום השני זה ש', ישמחו וירננו לאומים, כי תשפוט וכו'. אבל החלק הכי חשוב שכתוב בשולחן ערוך, מה צריך לכוון, שהוא משמעותי, לפחות שתדע מה היום. אם היום בערב ספרנו היום 17 יום, אז צריך לדעת שהוא סופר היום 17 יום. זה משמעותי למצוות ספירת העומר. אז זה נקודה אחת שמקשר בין ספירת העומר לתפילה. זה ביחס למצווה, לתפילה או לספירה. יש עוד נקודה ביחס לאדם. הרי האדם הוא שותף כאן לכל העסק. האדם, מה עובר עליו בעת התפילה ומה עובר עליו בספירה, זה גם שני דברים שהם זהים. מה זאת אומרת? כל אחד ישאל את עצמו, מה עובר עליי בתפילה היום או מה עובר עליי בספירה היום? כן? מה צריך לפחות לעבור על האדם בעת התפילה, כן? מה צריך לעבור? כתוב ככה, שכשאדם מתפלל, הלשון הוא, הלשון בהלכה, הוא צריך לפנות, זה כתוב גם כן, אם כל אחד יפתח לפני תפילת 18, יש שם כמה שורות לפני תפילת 18, כן, בסידור הזה של תהילת השם זה מופיע משולחן ערוך. מה, כל, כן, תפילת שחרית, מה אדמו"ר הזקן כותב? כל יום לפני 18 אפשר לקרוא שתי שורות לפחות, ומה הוא כותב שמה, תפילת 18? המתפלל צריך שיכוון בליבו פירוש המילות שמוציא בשפתיו, שנאמר, תכין ליבם, תקשיב אוזניך. זה כמו שדיברנו עד עכשיו, שהתפילה צריכה להיות עם כוונה. יש עוד שורה. וצריך שיראה עצמו כאילו שכינה שרויה כנגדו, ויעיר הכוונה, ויסיר כל המחשבות התורדות אותו. צריך פשוט לחשוב שכל המחשבות שתורדות אותו, להשיח מדעתו, לפני תפילת 18, ולהיות כרגע במצב של אדם שעומד כמו עבד בפני אדונו. זה מה שצריך להיות בעת התפילה. בעזרת השם תצליח. בשביל זה בשבת נתנו לך, בשביל בשבת נתנו לך החלטה טובה של דקה אחת לפני התפילה, שזה יעזור לך לכוון את המחשבות שלך. עכשיו יש לנו את העניין שדומה לכך בספירת העומר. מה יש בספירת העומר? בספירת העומר כתוב, כל יום אנחנו אומרים את זה, מה אומרים בספירת העומר? אנחנו ספרנו ספירת העומר, ומה ספירת העומר צריך לעשות לנו? כדי לתארנו מקליפותינו ומתומותינו. ספירת העומר אמורה לקחת את הבן אדם, שעד הרגע שלפני שספרתי, הבן אדם היה באדם שהיה לו אולי קליפות ותומות וכו'. ספירת העומר צריך להעמיד אותו במצב אחר. לכן אומרים את הריבונו של עולם, לא... אנחנו לא נוהגים בפני כל ברכה וכל מצווה להגיד את הייחודים ואת הכוונות, אבל פה כל יהודי אומר כל יום, יהי רצון מלפניך, כן, אבל לפני זה אומרים, אתה ציוותנו לסבור ספירת העומר כדי לתארינו מקליפותינו ומטומאותינו. זאת אומרת, מה שאמור לקרוא לבן אדם בתפילה, תפילת 18, שזה עיקר התפילה, זה אמור לקרוא לו בקיום מצוות ספירת העומר. אין אצלנו הקדמה לפני, אצלנו מתחילים ישר בברכה. אין לי שם ייחוד לפני.
למה יהיה רצון אחרי
לשם ייחוד בסידור, שזה נושא בפני עצמו, אבל לשם ייחוד אדמו"ר הזקן נכנית בסידור שלו פעם אחת ביום, לפני ברוך שאמר, ונאמר על כך שזה מתפרס על כל היום כבר. זה בשביל כל היום, על השם ייחוד הזה.
אבל לא, ירצון הזה. למה ירצון הזה? אחרי שאומרים את ההברכה וכל הכוונות,
אנחנו מתפללים, בבנו של עולם, יהי רצון לפניך שבזכות ספירת העומר שספרתי, אז לפחות אני מבקש ממך שזה יתאר אותי.
אבל כל יום זה מתאר רק מאותה...
כל יום זה ספציפית על העניין הזה. כן, נכון? אז יוצא שתפילה וספירת העומר גם פה בנקודה הזו דומים. הם דומים גם במהות של התפילה, במהות של המצווה, והם דומים במהות של האדם, שהאדם נהיה אחר, צריך לפחות להיות אחר. גם בתפילה, כמו שנאמר בשולחן ערוך, וגם בספירה, אלו שני העניינים. נקודה שלישית, שהרבי משווה ביניהם, גם נקודה מעניינת, זה נקודה שיצאנו לדבר על זה בשיעורי תניה לפני מספר שבועות, את הנקודה הזו. אדמו"ר הזקן בתניא, אנחנו מבינים את זה, יש כאן נקודה יפה. גם בתשובה זה אותו דבר, אבל בתפילה רואים את זה באופן בולט, וזה מה שדיברנו. מה זה תפילה? בתפילה רואים דבר מעניין. מצד אחד, איך בן אדם מתייחס לתפילה? תפילה, תשאל אותו, למה אתה מתפלל? תפילה בשבילי זה רק הקדמה למשהו. מה זה הקדמה למה? כיוון שיש לי דברים שאני רוצה, יש לי צרכים שאני זקוק להם, אדם צריך רפואה ובריאות ופרנסה וכו' וכו', אז אומר ריבונו של עולם, אני אתפלל לפניך, בשביל מה היהודי מתפלל? כדי שימלא לו הקדוש ברוך הוא את הצרכים, את צרכיו. זה העניין של תפילה. ביחד עם זה, למרות שיהודי מרגיש שכל התפילה זה בעצם הקדמה, הכנה לקראת, בעצם הוא רוצה מילוי צרכיו, מה קורה לפני שהקדוש ברוך הוא מילא את צרכיו? או כמו שדיברנו בשיעור ההוא, אם הוא יודע שהקדוש ברוך הוא לא ימלא את צרכיו, אז הבנו שכתוב בהלכה שיש כאלה שנאמר עליהם שהעונש שלהם זה שלא לא מתקבל את תפילתם, אז מה קורה אז? התפילה שלו היא גם מצווה. מצוות התפילה היא לא רק כהקדמה, היא גם מצווה כדבר בפני עצמו. זאת אומרת, יש בתפילה שני מרכיבים. כל מהותו זה בעצם הכנה לקבל, אבל הוא גם תחנה סופית. התפללת? קיימת מצווה. זה לא רק, המצווה לא תתקיים רק כשהצרכים שלך יגיעו. סיימת להתפלל, כבר בעצם זה המצווה.
במידה באמת התפללת.
כמובן, מדובר, אדם מתפלל. וכבר דיברנו על הנקודות הראשונות, מה הם הדברים החשובים בתפילה. בספירת העומר, רק אני אשלים את העניין, בספירת העומר רואים גם את הנקודה הזו. מה זה ספירת העומר? מצד אחד ספירת העומר, מה זה? זה הכנה לקראת משהו. כל ספירת העומר זה הכנה לחג השבועות. בפשטות. כל ספירת העומר זה הכנה לחג השבועות. ככה כתוב בתורה, אנחנו קוראים בשיעור חיטת של השבוע, שספרתם לכם, אז מה התורה אומרת? מתי מגיע חג השבועות? מתי שאנחנו נסיים את ה-50 יום, ביום ה-50, את הספירה. זה יוצא בוו סיוון, אבל זה תלוי בספירה של האדם. כאילו יצויר אדם אצלו, יוצא שיום ה-50 יהיה בזין בסיוון, זה יכול לקרוא, אז אצלו, אם הוא עבר את קו התאריך והוא טס מאוסטרליה דרך קליפורניה, אני יודע, לא דרך ישראל, אז הוא בדרך יכול להיות שהוא מפסיד יום ממש למה, ובבת אחת יוצא שהוא ספר אתמול היום 15 יום, ומחרת צריך לספור היום 16 יום. כל האנשים שהוא נמצא עכשיו באזור שלהם, הם נמצאים כבר ב-17, אבל הוא ב-16. מה קורה במקרה כזה? הוא צריך להמשיך לספור איך שהוא מחזיק. ומתי יהיה אצלו חג השבועות? מתי שהוא יסיים לספור, כן? זה הלכה למעשה. זה הרבי דיבר על זה בעריכות, בהרבה הזדמנויות, שצריכים להיזהר בספירת העומר לא לעבור כדי לא ליצור את הבעיה הזו, כן? אבל אילו יצויר אדם יעשה את זה, אז הוא יחגוג יום אחרי זה, כן? וזה הסיבה שהתורה, זה הסיבה שהתורה לא כתבה בתורה את התאריך של חג השבועות, לא כתוב בתורה שחג השבועות באיזה תאריך, וכל החגים כתוב לנו, פסח בחודש הראשון ב-15 יום לחודש, סוכות כתוב לנו בחודש השביעי ב-15 יום לחודש. פה לא כתוב לנו, עוד דקה, פיקנתי עוד מעט, פה לא כתוב לנו באיזה תאריך בחודש יהיה חג השבועות, פה כתוב בתורה שחג השבועות יהיה מתי? ביום החמישים. מה רואים מזה? שהתורה תלתה את החג בספירה של 49 יום. מתי שסיימת לספור יבוא החג. יוצא עם כך שכל ספירת העומר מה זה? זה הכנה לקראת משהו. ביחד עם זה אומרים לך ספירת העומר, זה נכון, זה הכנה לקראת, אבל כל יום, עוד לא הגענו לחג השבועות, היום אנחנו רק 17 יום, היום כיום בפני עצמו קיימנו מצווה, בירחנו על זה ברכה בשם ומלכות, וקיימנו היום מצווה מן התורה, לפי השיטות אם זה מדאורייתא, מדרבנן היום, אבל קיימנו היום מצווה, מחר נקיים עוד מצווה. רואים שילוב של שני הפכים בספירת העומר. כל עניינו זה הכנה לקראת, וביחד עם זה, עוד לפני שהגענו ליעד, בדרך קיימת מצווה בכל תחנה, קיימת מצווה, סגרת מצווה בפני עצמו. בדיוק אותו רעיון יש גם בתפילה. כל עניין התפילה זה הכנה לקראת, אתה מתפלל כי אתה רוצה שימלא הקדוש ברוך הוא משאלות לבך לטובה, אבל בעצם גם בתחנה הזו עוד לפני שהגעת ליעד קיימת מצוות תפילה. רואים, רק הבאנו שלושה עניינים מבין עניינים נוספים רבים, שספירת העומר ותפילה הם ממש אותו רעיון בפנימיות של הדבר. וכשאדמו"ר הזקן הכניס את העניין של ספירת העומר בסוף, כי זה חותם את כל הסידור, הרבי אומר שאם נראה מה אדמו"ר הזקן פותח את הסידור לפני מודה אני, מה הוא כותב בפתיחת הסידור, אז נראה שזה מקפל את כל המסר של התפילה והסידור בכלל. את הסידור הוא פותח לא כמו סידור האריזל. סידור האריזל, כשהוא פותח את הסידור שלו, אז כתוב שמה מיד בהתחלה לשון בסידור האריזל, שהסידור מה הוא בא לעשות, הוא בא לפעול המשכות גדולות, נראה את הלשון פה, כללות, תיקון ועליית העולמות. ככה מתחיל סידור האריזל. סידור אדמו"ר הזקן, לא פה, פה בתהילת השם, זה, אין לך את זה, בסידור, בסידור של אדמו"ר הזקן פה, מופיע ככה, הוא מתחיל את הסידור. מודעת זאת, מעלת כמעט חצות לילה, שהיא עת רצון למעלה. ומי שאינו יכול לקום בחצות בכל לילה, על כל פנים יתאמץ לקום בחצות באיזה לילה שיכול, מה כל הרעיון, למה? פה המשפט המפתח, ולהיות מכלל עבדי השם. תשתדל להיות עבד השם. האריזל כותב מה התפילה? עליית העולמות, לפעול עניינים למעלה. אדמו"ר הזקן פותח את התפילה, מה המטרה שלך בכל זה שאתה לוקח סידור ליד, אתה רואה את השורות הראשונות, מה המטרה שלך? להיות עבדי השם, שתהיה אחרת, שתהיה עבד להשם, שתהיה בטל להשם, שתעבוד על עצמך, לא רק לחפש עבודה בעולמות העליונים, אלא תסתכל איך אתה יכול לשנות את המהות שלך פה למטה. זה התחלת התפילה וזה סיום התפילה. אתה צריך לספור, להיות מודע לספירה, אתה צריך לתאר מקליפותינו, מטימותינו. זה הפתיחה וזה הסיום של כל נעוץ זכירתם מצופן, זה הרעיון של סידור של אדמו"ר הזקן. לעומת סידור הארי מדבר שם על כוונות ועל עולמות ועל עליית העולמות. מיועד לאנשים שהם מתעסקים בעניינים נעלים. כן? מצד שני יבוא בן אדם ויגיד, נו, אז מה נפלה חלקנו? שאנחנו לא אנשים רוחניים ולא מבינים כוונות, אז מה, אנחנו לא פועלים בעולמות העליינים שום דבר? אנחנו פועלים רק למטה? אומרים לך לא. תסתכל במה בסופו של דבר מסתיים סידור אדמו"ר הזקן. אם אתה תעשה מה שאתה צריך, אז על ידי זה יושפע שפע רע בכל העולמות. זה הרי סיום של ספירת העומר. אתה תפעל בכל העולמות. אל תגרה שאתה מפסיד משהו מזה שאתה לא מתפלל בסידור הארי ואתה לא יודע מה קורה בעולמות. יושפע שפע רע, זה הסיום של הסיום. יושפע שפע רע בכל העולמות. אבל איך יושפע שפע רע בכל העולמות? מה המשפט הקודם לפני זה? ויתאר ויתקדש, הבן אדם יעבוד על עצמו, יתאר את עצמו, יזכך את עצמו להיות מכלל עבדי השם כמו שהוא פותח, אז הוא יפעל גם בכל העולמות, אבל לכל הראש אדם יסתכל על עצמו ויפעל בעצמו. זה בעצם הרעיון המרכזי של הסידור, פשוט הסידור של אדמו"ר הזקן, שגם בסדר של הסידור, לכן קוראים לזה סידור כי הוא מסודר, גם בסדר של הסידור כמה אפשר לראות כל פרט ופרט מדויק, כן דבר סתם ככה בסידור. עכשיו אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה להגיד.
שהיה איזה בנם של הרבי שחגג לבד
שבוע. מה פירוש חגג לבד?
חגג גם אחריו, לא?